שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, על הדרך שיחות עם טובי פולק, פרק חדש, והיום הפרק הוא בנושאי חוץ, חלק מערוץ החוץ שלנו. כן כן, אני מזכיר לכם שבשבועות האחרונים התחלתי למיין את השיחות בפודקאסט, לא כולם ימוינו, כן? אבל יש לי כמה ערוצים, ערוץ החוץ שבו אנחנו נשמע כל מיני אנשים, כל מיני מקומות בעולם שיספרו לנו על מה קורה אצלם, אם זה ארצות הברית, רוסיה, הולנד, צרפת, גרמניה, בהמשך אולי גם סין ומקומות אחרים, והפעם אנחנו נדבר על צרפת. ולפני שאני אציג לכם את האורח הפעם, אני רק אזכיר לכם את הערוצים האחרים, קודם כל ערוץ השמאל, הערוץ שדן בנושאי השמאל הישראלי, תהליך השלום, הכיבוש וכן הלאה, ערוץ שהוא בשותפות שלי ושל קרן הבר, אבל היא זו שמובילה אותו, כבר עלו כמה וכמה שיחות ועוד כמה שיחות בדרך, הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, הוא נוגע בחיים שלנו כאן, בעבר, בהווה, ובעיקר בעתיד, כי אתם יודעים, זה לא, הדברים לא ייפטרו כאן מעצמם. אני מאוד ממליץ להתחבר לערוץ הזה, ערוץ השמאל. ערוץ נוסף שהשקתי השבוע הוא ערוץ העיתונות. נו טוב, זה אני, אתם יודעים. עיתונות זה אני, וזה הדבר שהכי קרוב אליי, ואני הכי מבין בו. אז הפרק הראשון, פרק ההשקה, עלה לפני כמה ימים, עם נורית קנטי, אשת גלי צהל, ויושבת ראש ארגון העיתונאים. אבל אנחנו בעניין של הפרק הנוכחי, והפרק הנוכחי כאמור במסגרת ערוץ החוץ, אני מארח בו את דניאל שק, לשעבר שגריר ישראל בצרפת, ואנחנו נדבר על צרפת לקראת הבחירות הכלליות שעומדות להיערך בעוד כמה חודשים. אני רק אגיד שדניאל שק הוא דיפלומט ישראלי, הוא שימש בשורה ארוכה של תפקידים בשירות החוץ, הוא היה שגריר ישראל בצרפת, כאמור זה היה התפקיד האחרון שלו לפני הפרישה, לפני כעשור, לפני כן הוא היה שגריר במונקו, הוא היה קונסול כללי בסן פרנסיסקו, והוא גם היה דובר משרד החוץ. הוא פרנקופיל, הוא חי את השפה, אתם תשמעו במבטא שלו, הוא חי את הפוליטיקה הצרפתית, את התרבות הצרפתית, כשמדברים איתו מבינים שמדברים עם מישהו שיודע מה קורה בצרפת, וגם מה קורה בצרפת מול שאר העולם ומול ישראל ובכלל. אז אחרי קטע הפתיחה של Silent Regression כרגיל, נעבור לדבר עם השגריר בדימוס, אבל אתם יודעים שגריר הוא תמיד שגריר, דניאל שק. עוד רגע. וכמו ששמעתם בפתיח, אני מארח סוף סוף, אחרי דחייה או שתיים, אבל לא נורא, את דניאל שק, לשעבר שגריר ישראל בצרפת, וקונסול, אם אני זוכר נכון, בסן פרנסיסקו, וקריירה עשירה כדיפלומט במשרד החוץ. שלום לך דניאל, מה שלומך?
שלום, שלום לך ולמאזיניך הנאמנים.
כן, האמת היא שהם נאמנים, ובשבילם אני משתדל להביא את המרואיינים ואת המשוחחים הכי מעניינים, ואני כבר אומר שהמילה מרואיין היא תמיד חוזרת, כי אני במקור, אתה יודע, עיתונאי, כך הרבה שנים והכל, ותמיד זה קטע של, אתה יודע, כל שיחה היא ראיון ומראיין ומרואיין, אבל אני באמת אוהב לשוחח עם אנשים, מה גם שהיום, אתה יודע, העולם העיתונות קיבל טוויסט מאוד מאוד מעניין, ואנחנו, עובדה שאנחנו מדברים בפורמט קצת שונה, עדיין זה רדיו, סוג של רדיו, אבל רדיו און דימנד, ואני איתך כאן, ומאוד רציתי לדבר איתך, כי אני מנסה להרחיב את השורות, ולא לדבר רק על הפוליטיקה המקומית, ולא רק על ה... כן הבטחה, לא הבטחה, לילדים של, לא, אפילו לא דיפלומטים, של לשעברים, וכל השיט שאנחנו רגילים להסתובב בו, ולבחוש בו ביום יום הפוליטי שלנו, אלא לראות עולם, להבין את העולם, גם בהקשר שלנו, אבל לא רק. אז איתך נדבר על צרפת, כי זה היה התפקיד המרכזי האחרון, אם אני, תקן אותי אם אני טועה פה, האחרון שמילאת לא כדיפלומט מקצועי, שגריר ישראל בצרפת. באיזה שנה זה, בין איזה שנים זה היה?
הייתי מ-2006 עד סוף 2010.
הבנתי, זאת אומרת, התחלת עם אולמרט וסיימת בשנה הראשונה פחות או יותר של נתניהו אחרי 2009.
שנה וחצי, כן.
נכון. ואתה יודע מה, זה מקפיץ אותי ישר, אתה יודע מה, לא, אני לא אעשה לך את זה, אני אדבר על הפוליטיקה אחר כך. צרפת קודם כל הולכת לא, לא יודע אם למשבר, אבל הולכת לתהליך שהוא הולך להיות מאוד משמעותי, תום תקופת הכהונה הראשונה, נכון? של מקרון. ויש הרבה מאוד דיבורים כאלה שמרוצים ממנו, כאלה שלא יודע אם בזים לו, אבל הרבה פחות מרוצים ממנו. מה המצב באמת מבחינת הבחירות לנשיאות, איפה זה עומד, מה הסיכויים, מי המתחרים העיקריים כרגע?
קודם כל אני רוצה לברך אותך על זה שפתחת עוד פינה בזירה יחסית נדירה של אמצעי תקשורת שמתעניינים בעולם הגדול ולא רק בפינה הקטנה שלנו, זה תמיד דבר מבורך, והאמת היא שאין הרבה כאלה.
אז קודם כל, הנה, צרפת, הנה, כרגע... הנה יש לנו נישה, נישה שנוכל לנצח בה. אני קורא לזה ערוץ החוץ, ואתה כבר המשוחח השלישי או הרביעי שלי, אחרי ארצות הברית ורוסיה, ועכשיו יהיה צרפת, וכבר דיברנו גם בענייני גרמניה, אז בבקשה.
צרפת הולכת למערכת בחירות מעניינת במיוחד ויוצאת דופן בהרבה מאוד מובנים בהשוואה להיסטוריה של מערכות בחירות צרפתיות. אני מזכיר שצרפת היא רפובליקה נשיאותית שבה הנשיא נבחר בבחירות ישירות בשני סיבובים, והפרלמנט נבחר בנפרד, לא באותו יום, ושהרוב שהוא מניב יכול להיות מהצד של הנשיא או לא מהצד של הנשיא. זאת אומרת, יש סיטואציות כאלה בהיסטוריה של צרפת, גם כאלה וגם כאלה. למה הבחירות האלה שונות? משום שאמנואל מקרון, שהגיח אל הפוליטיקה בצורה די מטאורית לפני שש שנים, כלומר שנה לפני שנבחר לראשונה, בעצם עשה מהפכה בכל זירת המפלגות המסורתיות בצרפת. הוא הציג את עצמו כמועמד של המרכז, והקים גם מפלגה לרפובליקה מארש, הרפובליקה הצועדת, והציג אותן כסטרוקטורות פוליטיות מרכזיות. עכשיו, לא, שלא כמו בארץ, שבה יש לך מפלגות מרכז, שהפוליטיקאים אולי מייצגים עמדות מרכזיות, אבל מפלגות המרכז בארץ רובן ככולן ניזונו מבוחרים ברוב המכריע, הייתי אומר 90% מהשמאל. בצרפת זו באמת הייתה מפלגת מרכז של גנבה קולות גם מהמפלגה הסוציאליסטית וגם ממפלגת הימין. מהימין המסורתי,
ובעצם... אני מניח שלא מהימין הקיצוני, זאת אומרת, זה לא מהפשיסטי.
לא מהימין הקיצוני, אנחנו תכף נגיע אל הקצוות. והוא יצר בעצם איזשהו וקום משני הצדדים שלו. המפלגה הסוציאליסטית התרסקה, וגם מפלגת הימין שהיום קוראים לה הרפובליקאים, בעצם מצאה את עצמה ללא מנהיג, ללא בוחרים, עם תוצאות מאוד מאוד מביכות, והסיבוב השני בבחירות הקודמות היו מקרון מול מרין לפן, הנציגה של מפלגת הימין הקיצוני של משפחת לפן, החזית הלאומית, היום היא נקראת שוב אחרת, כולם החליפו שמות כי משנה מקום או משנה שם, משנה מזל, זה עוד נראה, והוא ניצח, בהפרש משמעותי,
כן,
אבל
זה
לא...
זה כבר כנראה לא היה חוכמה כזאת גדולה מול הקיצוניות שלה.
בדיוק.
בשלב שזה הגיע. אגב, איכון... תמיד זה שני סיובים, דניאל? זאת אומרת, זה...
לבחירות
לא
לנשיאות...
לא משנה כן, מה החוץ שני...
של... לכל הבחירות בעצם, זה בחירות, זה בחירות, זה בחירות יחסיות.
אוקיי.
בשני סיבובים. זה אומר שבסיבוב הראשון... תוצאה של סביבות 20% זה די מבטיח לך את הכניסה לסיבוב השני, כי יש בדרך כלל 4 או 5 מועמדים, הפעם, שוב, אני תכף נגיע לזה, מה מיוחד. אז יכול להיות שאפילו תוצאה נמוכה מזה, 15 או 16% יספיקו כדי להיכנס לסיבוב השני.
לא, לא, רק מה שאני רציתי להבין, האם נניח סתם תיאורטית יש מישהו שלוקח 40% או איזשהו קוורום, כמו שיש במפלגות פה בפריימריז?
50%.
רק 50%. לא,
50%.
וזה לא ריאלי.
לא קרה בהיסטוריה של צרפת, וגם לא
יקרה. זאת אומרת, זה בנוי ככה שכל החבורה מתמודדת בסיבוב ראשון, ואחר כך השניים שנשארים.
הנשיא הנבחר חייב לקבל רוב מוחלט של קולות הבוחרים. זאת אומרת, 50% פלוס קול. הוא יכול לעשות את זה בסיבוב הראשון, או הוא יכול לעשות את זה בסיבוב השני, אבל הוא צריך את הגיבוי של לפחות מחצית העם. החמש שנים של הכהונה בעצם לא נתנו לשני הגושים המסורתיים האלה של השמאל והימין המסורתיים את היכולת או את ההזדמנות לשקם את עצמם. ולכן עכשיו, חודשים ספורים לפני הבחירות, יש בעצם רק שתי מפלגות שמגיעות לגמרי מוכנות, עם מערך של פעילים ושל סניפים ושל ארגון מפלגתי משמעותי, ועם מועמד מוסכם שכולם יודעים שזה מה שיהיה, וזה שוב אותם שניים, אמנואל מקרון ומרין לפן. אלא מה? בחודשים האחרונים מצד אחד הופיעה תופעה חדשה בשם שכבר כולם בארץ מכירים, אריק זמור, איש ללא מפלגה, זאת אומרת הוא הקים מפלגה, אבל הוא לא נולד מתוך מפלגה, שגם עם הרקע הפוליטי, חברתי, תרבותי שלו מאוד שונה מהרקע של משפחת לפן, שמובילה באופן מסורתי כבר עשורים רבים את הימין הקיצוני בצרפת, העמדות הן פחות או יותר copy-paste בנושאים מסוימים, בעיקר בנושא ההגירה, ובנושאים אחרים, האמת היא שאין עדיין עמדות, אף אחד לא יודע, כי אריק זמור רוכב בעיקר על הגל של התנגדות למאגרים, התנגדות לאסלאם, הוא איש שלא בא מהעולם הפוליטי אלא מעולם התקשורת, והוא בעצם יצר איזושהי תופעה חדשה בימין הקיצוני, שהוא לוקח קולות ממרין לפן, אבל הוא לוקח קולות גם מהימין המתון יותר, וזה אומר שבעצם שני המועמדים האלה עכשיו של הימין הקיצוני, העלו את מספר הבוחרים הפוטנציאלי בימין הקיצוני.
והוא גם יהודי.
יש אנשים, הוא ממוצא יהודי, אלג'יראי, שזה כאילו את כל הפסיכולוגיה בגרוש אני אשאיר למאזינים ולצופים, איך זה שבן למהגרים אלג'יראים מרקע יהודי, מרשה לעצמו לבוא בתור הנביא
גם את הסיפור היהודי וגם את הסיפור הכיבוש
המסורת הצרפתי.
גם את הסיפור של היהודים באירופה וגם את הסיפור של הצפון אפריקאי.
כן. אז זה בימין הקיצוני. בימין המתון, עד לפני שבוע, היה תוהו ובוהו, הרבה מאוד מועמדים פוטנציאליים, חלקם במסגרת המפלגה של הרפובליקאים וחלקם מבחוץ. בסופו של דבר הגיעו להסכמה שכל המועמדים יעמדו לפריימריז במסגרת פעילי המפלגה, ועידת המפלגה, המפלגת הרפובליקאים. זה קרה לפני שבוע או 10 ימים, ונבחרה פוליטיקאית מיומנת, מנוסה, מוכרת בשם ולרי פקרס, שהייתה שרה בממשלותיו של ניקולא סרקוזי, והיא בשנים האחרונות עומדת בראש אחד האזורים, צרפת מחולקת לאזורים ולמחוזות, האזור המשמעותי ביותר בצרפת, איל דה פרנס, שכולל בתוכו את העיר פריז. והיא ניהלה את האזור הזה בהצלחה רבה, נחשבת למוצלחת, והיא נבחרה עכשיו להיות המועמדת של הימין המתון, וצריך יהיה לחכות כמה שבועות לראות איך זה משפיע על, בעיקר על מצבו של אריק זמור.
ומקרון רץ, אני מניח. כן.
מקרון עוד לא הודיע רשמית שהוא מתמודד, אבל כולם יודעים שהוא התמודד. כרגע יותר נוח לו להיות נשיא ולא מועמד, אם כי כולם יודעים שהוא יהיה מועמד, כי הוא כרגע עדיין בכל הסקרים בעל הסיכויים הטובים ביותר. מילה עוד רגע על מה שקורה בשמאל.
כן.
כי זה מאוד מעניין, גם על רקע מה שקורה בשאר אירופה, השמאל במשבר מאוד קשה, המפלגה הסוציאליסטית, שהיא מסורתית, המפלגה המובילה של השמאל, התרסקה, אני לא יכול להגיד לבלי שוב, כי אותו דבר אמרו גם על מפלגת העבודה בישראל, והנה היא קמה לתחייה בצורה יפה למדי, ופניה כלפי מעלה, אבל היא קיבלה מכה מאוד קשה, הצליחה אחרי מאבקים רבים לבחור מועמדת אחת מטעמה, שהיא ראשת עיריית פריז, אן הידלגו, גם היא פוליטיקאית מנוסה ומיומנת, אבל אך ורק ברמה המוניציפלית, להיות ראש עיריית פריז זה כמו להיות ראש מדינה, במובנים מסוימים, אבל הקסם שלה לא עבד מעבר לזה, והיא תקועה על 5% תמיכה בסקרים מזה חודשים רבים, ולמרבה הצער אני חייב לומר כי אישה באמת מרשימה ובעלת זכויות, לא נראה לי שהיא מסוגלת להתאושש מזה. אז מה קורה בשמאל? יש מפלגות שמאל קיצוניות יותר, כמו ז'אן-לוק מלנשון למשל, מפלגת שמאל קיצוני, ויש את הירוקים, שגם אם הם לא תופעה גורפת כמו במדינות אחרות באירופה, כמו בגרמניה למשל, או בהולנד, שהיו מפלגות בעלות השפעה עצומה במערכות הבחירות האחרונות, בכל זאת מצטייר שהמועמד מטעם מפלגת הירוקים, יניק ז'אדו, הוא כנראה יהיה האיש השמאל המוביל שיהיה מועמד, וכרגע השאלה הנשאלת היא האם המועמדים האחרים יוותרו ויתייצבו מאחוריו, או שהשמאל הצרפתי יתמודד בתפזורת, ובכך בעצם יפסל את הסיכויים של מי מהמועמדים שלהם להגיע לסיבוב השני.
כן, רק
זאת
בשביל...
תמונת המצב.
יפה, אז רק בשביל שגם אני, כי הזיכרון שלי עוד עובד, אבל אני לא מתעסק בפוליטיקה הצרפתית ברמה היומיומית, בוא רק תיקח אותנו אחורה, הנשיאים הקודמים, סרקוזי, הולנד, את מי הם ייצגו ומה מה, מה ההמשך שלהם בסיפור הזה? וכמובן שסרקוזי לא יתמודד עוד פעם, אבל...
סרקוזי עמד בראש המפלגה שכיום קוראים לה הרפובליקאים.
זאת אומרת שזה היה מן המתון.
סרקוזי לדעתי היה מתמודד, אלמלא הוא היה מסובך עד הצוואר בבעיות משפטיות.
כן, אגב, הוא נכנס לכלא, הוא עומד להיכנס לכלא, מה הסיפור שם?
הוא עוד לא נכנס לכלא, אבל זה לא ירד מהפרק, יש לו עוד כמה תיקים שצריכים להגיע, אבל את זה נשאיר אולי לחלק אחר מהשיחה, או שנוותר על זה, זה לא בהכרח הדבר המעניין ביותר שקורה בצרפת היום. ופרנסואה הולנד עמד בראש המפלגה הסוציאליסטית, אישה, מנגנון של המפלגה הסוציאליסטית, יש שטוענים נגדו שהוא הנשיא המשעמם ביותר בתולדות הרפובליקה החמישית, ושהוא בעצם אחראי לצניחתה ולנפילתה ולריסוקה של המפלגה. אני מניח שזה לא בדיוק עושה צדק עם הרקורד שלו, ושיש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד מרכיבים אחרים לנפילה של השמאל הצרפתי, אבל האמת היא שהוא לא יכול להיחשב כהצלחה.
כן, אני זוכר, הדבר היחיד, האימג' היחיד שאני מצליח לזכור מהולנד זה שתפסו אותו פפרצי עם איזה קסדה של אופנוע כשהוא ברח למאהבת או משהו, איזה הזדמנות צרפתית קלאסית כזאת.
היא עדיין בת הזוג שלו עד היום, אז יכול להיות שצריך לכנות אותה כבר קצת אחרת ממאהבת, אבל כן, זה היה הרגע המרגש ביותר סביבו. תחשוב על זה שזה בן אדם שאומר שהדבר שהכי מרגש אותו, זה חוקי מיסוי.
אוי, נהדר.
כל הנושא של חקיקת מיסוי ופיננסים ציבוריים, זה מדליק אותו.
הצרפתים בחרו...
זה מסביר הרבה דברים עליו.
בחרו פקיד שומה.
כן, שזה בדיוק. נחמד.
יפה, אז אנחנו מדברים על הבחירות שאמורות לקרות בתוך מה, חודשיים בערך?
באפריל. סיבוב ראשון בסוף אפריל, כן.
אוקיי, ומתי פחות או יותר לדעתך התמונה תתגבש? זאת אומרת, מתי יהיה ברור, מתי זה נסגר? מתי הבחירות המוכרזות?
לא כל השחקנים כבר נמצאים על המגרש, אז קשה לעשות הערכות, אבל זה עניין של כמה שבועות. זאת אומרת, בימין הכל כבר ידוע, יש מועמדת, היא כרגע נהנית עוד מהצ'ארם של החידוש, בסקרים הראשונים היא עוברת עכשיו את מרין לפן ואת אריק זמור, אני מקווה שזה לא עולה לה לראש, ושהיא מבינה שהרגעי החדשנות האלה לא בהכרח מחזיקים מעמד, ושיש לה עבודה קשה כדי לשמור על מעמד. מבחינתו של מקרון, דרך אגב, היא המועמדת הכי בעייתית. כי היא
לא מספיק קיצונית בשביל להרחיק בוחרים, אני מניח.
היא בדיוק, והיא, אם היא עולה לסיבוב השני, אז הרבה מאוד מהאנשים שלא בחרו בו בסיבוב הראשון, יצביעו בשבילה ולא בשבילה.
מהלך קלאסי של פריימריז, אנחנו מכירים את זה מצוין מהבחירות המקדימות בארצות הברית ובישראל באותה מידה.
האמת היא שבחירות בשני סיבובים זה עולם של אסטרטגיית בחירות מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים בארץ. יש בישראל כמה יועצים אסטרטגיים לקמפיינים של בחירות שעובדים גם במדינות בחוץ לארץ, מעטים מהם מבינים את ה-DNA של בחירות בשני סיבובים, זה שונה מאוד, זה שונה מאוד.
אז אם אנחנו חוזרים טיפה אחורה, אחרי שאנחנו כבר עשור כמעט או משהו כזה, אחרי שהשמאל שלט מבחינת נשיאות בצרפת, וגם הנשיאות ההיא, התקופה ההיא, אתה אומר, הייתה משעממת יחסית, והוא לא נחשב כנשיא מזהיר, אז אנחנו מדברים בעצם על מגמה של, לא יודע אם דברים שהם נהיים קיצוניים יותר, אבל עדיין צרפת הולכת באמת ימינה, לימין הקיצוני, לימין המסורתי, לימין המתון, איך היית מגדיר את זה מבחינת התנועה שלה, בעשור האחרון, גם על רקע גלי ההגירה והמשברים, המשברים מכל הסוגים באירופה.
תראה, אני מחזיר אותנו 5 שנים אחורה למערכת הבחירות שהעלתה את מקרון לראשונה. כשהסתכלת מסביב באירופה אז, במדינות רבות, היה למפלגות המסורתיות משבר מאוד דומה, גם לכל המפלגות המסורתיות, בהרבה מקומות בעולם, לא רק באירופה, אבל בואו נשאר בזירה האירופית, באיטליה זה היה ככה, וגם במקומות אחרים, ספרד, ברוב המקרים, הפתרון במרכאות של הבוחרים היה ללכת להידחק לקצוות, לימין פופוליסטי או לשמאל פופוליסטי. דווקא צרפת, באמצעות מקרון הציע פתרון אחר לקשל הזה של המפלגות המסורתיות, הוא בא פוליטיקאי צעיר, רענן, בלי מטען בעייתי שהדליק את הנוגדנים של הצעירים שלא רצו לראות את הפוליטיקה המסורתית יותר שולטת להם בחיים, משהו צעיר ורענן וזה, והוא דווקא הביא אותם למרכז, הוא נתן, זה מאוד ייחודי באירופה היה אז, שהוא נתן לאנשים המאוכזבים האלה פתרון במרכז במקום ללכת לקצוות. זה לא אומר שהקצוות לא התחזקו. פוליטית?
אני אשאל, אני מקשה רגע על הקטע הזה של המרכז, כי לפחות אני כעיתונאי מקומי, כמי שעוקב וכותב על התהליכים הפוליטיים פה בארץ, ומסתכל על תופעות כמו מידש, דרך שינוי, דרך כל המפלגות צומת ולמיניהם, כמובן עד ימינו לפיד, ובמידה מסוימת אפילו עבודה שמחפשים, כן. מחפשים את המכנה המשותף הרחב המרכז, שזה בעצם לא בשר לא חלב, לא ימינה ולא שמאלה, לא, זה מין פשרה אינסופית בין אלה באחד דברים, כן אנחנו בעד חופש אבל אנחנו לא נריב על זה, כן אנחנו בעד אני יודע מה, ניסויים אזרחיים אבל לא נפוצץ איזה קואליציות וכן הלאה והלאה והלאה, זה באמת מדיניות שיש לה או אידיאולוגיה שיש לה מרכיבים קשיחים או שזה אומנות הפשרנות והפשרה, כי לא ברור לי כל כך המהות של המרכז, אני יודע מה זה המרכז פה, אני לא כך ברור לי מה המרכז שם.
טוב, זה בעיני המתבונן. השמאל הצרפתי טען נגד מקרון כל תקופת כהונתו, שהוא בעצם נשיא של הימין, ושהוא עבד עליהם, שהוא שאב מהם בוחרים, אבל בעצם מהמצע שהיה לו לפני 5 שנים, ושהיה מין תערובת של מאוויים של מפלגת ימין, מרכז ימין, לבין מאוויים של מפלגת מרכז שמאל, הוא ברוב המקרים העדיף את הנטייה הימינה, לא ניכנס עכשיו לבדיוק מה המדדים לדברים האלה במציאות הצרפתית, אבל מדובר בעיקר על נושאים של עתיד הפנסיות, של נושאים סוציו-אקונומיים, נושאי תעסוקה,
מדינת רווחה, בגדול
העבודה, מדינה סוציאליסטית. דברים כאלה, ושבעצם רוב ההבטחות שלו שנטו ימינה, שקרצו לימין, יותר הבטחות כאלה הגיעו לידי מימוש, מאשר ההבטחות שקרצו או שניסו לקרוץ לאנשי השמאל, ולכן יש בשמאל בעצם כעס מאוד גדול על מקרון, שגורם לו לחשוש שגם אם הוא יתמודד, נגיד מול מרין לפן או מול אריק זמור כזה, אנשי השמאל לא בהכרח יתגייסו כחזית אחת, כאיש אחד נגד האיום של הימין הקיצוני, ושהם עלולים לא להצביע חלילה לאריק זמור או למרין לפן, אבל לא לבוא להצביע, ולגרום לשחיקה או לזליגה מאוד מאוד גדולה של קולות פוטנציאליים שהוא יהיה זקוק להם בשביל הסיבוב השני.
זה די מדהים עד כמה הדברים דומים, כשמשווים אותם, כמובן שהניואנסים אחרים לגמרי, אבל גם פה כמעט יש איזו אמירה כזאת, אתה מרכז, אתה מרכז, אתה מרכז, ימין, ימין, ימין. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרי מה היה טומי לפיד ויאיר לפיד אחריו, וכמעט כל המפלגה שלהם, הפרטות, ליברליות קיצונית ברמה הכלכלית, בריחה או נסיגה ממדיניות, מה שנקרא מדיניות מדינת הרווחה הקלאסית. אתה לא חייב להיות שמאלני בגול או סוציאליסט אדוק, או אפילו לא, בטח לא קומוניסט, בשביל להיות בעד מדינת הרווחה, ואז תחשב שמאל, אבל כמעט כל מי שרוצה להיבחר, או גם אם הוא אומר שהוא מרכז, בסוף, 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 אם אתה יודע, פורטים את זה לפרוטות, זה סוג של ימין. ימין מתון, ימין פחות מתון, אבל ימין. אבל שוב, זאת התחושה שלי, כמובן שצרפת זה עולם אחר.
נכון, אנחנו, יש לנו בכלל סטנדרטים אחרים לגמרי, לגבי החלוקה מה זה ימין ושמאל, זה ברוב המקרים לא קשור בכלל לכלכלה ולנושא חברה, אלא לנושא...
לספר את זה לבוחרים, זאת הבעיה.
של חוץ וביטחון. בצרפת, האמת שגם אם תשים לי אקדח לרקה ותגיד לי, תצייר לי את הקו האידיאולוגי בין הימין לשמאל בצרפת, אני אתקשה לעשות את זה. אבל אני חושב שיש דבר אחד שהוא משמעותי בתופעה של מפלגות מרכז. זה שבעצם הם לא יאהבו לשמוע את זה, הם לא אוהבים לשמוע את זה, אבל זה בעצם מפלגות ללא איזשהו בסיס, איזשהו מסד אידיאולוגי.
בדיוק.
זה מפלגות פרגמטיות, שעוסקות ביום יום ובטווח הקצר.
ולא להרגיז יותר מדי לא את הצד הזה ולא את הצד הזה.
נכון. המפלגות אידיאולוגיות יש להן כמובן מימד של ניהול מדינה יומיומי, אבל יש להן איזשהו מגדלור באופק, שגורם להם גם לקבל החלטות ולחוקק חוקים שלא יגיעו שלא יביאו איזושהי תוצאה מיידית, אלא שמבטאות איזשהו חזון אידיאולוגי ארוך טווח. זה דבר שלא קיים במפלגות מרכז, או קיים הרבה פחות, ולחלוטין לא קיים אצל מקרון, וצריך להוסיף כוכבית מאוד מאוד גדולה לגבי כל מנהיג בשנים האחרונות, וזה כוכבית בצורה של קורונה, של וירוס קורונה. אין פוליטיקה, אין מנהיגים פופולריים בימי קורונה. אין. אלא אם כן אתה ראש ממשלת ניו זילנד. זה אולי גרם לה לפופולריות. ברוב המקומות המנהיגים שהיו בשלטון סבלו מהעניין הזה, משום, למה? כי הם נאלצו לקבל החלטות קשות, להטיל מגבלות, תקופה כלכלית קשה, כל הדברים האלה מתקשרים ומתנקזים בסופו של דבר, זה האחריות של האיש שנבחר, ולכן גם, אובייקטיבית, הרבה מהתוכניות שהיו למקרון במצע, בעיקר בנושא אחד מאוד חשוב, וזה רפורמה של הפנסיות, הוא לא הצליח להגיע לזה בגלל משבר הקורונה ובגלל הצרכים המיידיים של למצוא משאבים לפתרונות כלכליים מיידיים כדי שהמדינה לא תקרוס, ויש לומר, הכלכלה הצרפתית עמדה יפה יחסית להרבה מאוד מדינות אחרות, עמדה יפה בקורונה.
אוקיי, עכשיו צרפת היא חברה משמעותית, בחירה בין המובילות באיחוד האירופי, באירופה בכלל, בקונטיננט, ואנחנו, אני חושב שאפילו אפשר להגיד שגם הם, וכמובן גרמניה, ותכף נגיע לגרמניה, קיבלו משנה חשיבות אחרי הפרישה המשונה הזאת של, של בריטניה, הברקזיט וכל מה שקרה שם, שהם הפכו את עצמם לסוג של inside out או outsiderים מוחלטים או מה שזה לא יהיה. לא כל כך ברור מה המעמד של בריטניה היום בזירה הזאת. ובגרמניה התחלף השלטון עכשיו, אחרי עידן, כמה? 16, כמעט 17 שנות שלטון של אנגלה מרקל.
כן.
לא, הממשלה שקמה לפני יומיים שלושה היא אמנם ממשלת המשך במידה רבה מאוד, ושוחחתי עם יואב לוי על המשמעויות ועל איך מסתכלים על זה שם, אז הם לא מרגישים איזשהו מהפך דרמטי, אבל בכל זאת, מתעתעים חדשים, ויש משברים משמעותיים. איפה צרפת עומדת בסוגיות האירופיות הבוערות, זה יכול להיות קורונה, כלכלה, היחסים עם ארצות הברית, היחסים עם סין, איראן, כל כך הרבה אלמנטים, מעמדה בשוק באיחוד האירופי. בוא תסרטט לי טיפה את המקום של צרפת באירופה ערב הבחירות.
קודם כל, צרפת וגרמניה הן כבר לאורך שנים רבות נחשבות לשני הקטרים ש... גוררים בעצם את הפרויקט האירופי של האיחוד האירופי, גם אם יש מדינות נוספות שנחשבות למדינות הגדולות, נגיד ככה, אבל הן המנוע מבחינת, לא רק מבחינת היכולות הכלכליות או הצבאיות לצורך העניין, אלא מבחינת המוטיבציה של לקדם את הנושא של האיחוד האירופי. מה שמעניין לגבי מקרון, זה שהוא, כשהוא נבחר, זה היה בתקופה משברית גדולה של האיחוד האירופי, והוא דווקא מכל המועמדים שהתמודדו מולו, התמודד עם מצע סופר פרו-אירופי. הוא דיבר רק על לחזק את הפדרליזציה של אירופה, להוסיף תחומים שיהיו תחת שליטתה של בריסל וזה, כל הדברים שהיו כאילו מאוד counter intuitive, לא נשמעו הגיוניים בתור קמפיין בחירות, ועובדה הוא זה שניצח, והוא נשאר פרו-אירופי מאוד מאוד חזק, ולקראת הבחירות הקרובות, לא זו בלבד שהוא ממשיך בפרויקט הזה, אלא שרצה הגורל, זה באמת לא, הוא החליט כך, שמ-1 בינואר, צרפת נכנסת לנשיאות התורנית של האיחוד האירופי למשך חצי שנה, זאת אומרת שהבחירות בצרפת יערכו בשעה שצרפת מובילה את האיחוד האירופי. וזה לא דבר של מה בכך, זה לא רק סימבולי, אלא המדינה המובילה בעיקר כשמדובר באחת המדינות הגדולות, כשלוקסנבורג עומדת בראש האיחוד האירופי יש לזה אולי פחות משמעות, אבל כשצרפת או גרמניה או איטליה, או ספרד, אחת המדינות הגדולות, הכבדות, מובילה, היא יכולה להכתיב אג'נדה אמיתית, משמעותית, ולמקרון יש תוכניות בנושא הזה, גם בתחום ההגירה, גם בתחום הכלכלי, בהרבה מאוד תחומים. אז אתה צודק שהזוגיות הזאת, צרפת-גרמניה לגבי האיחוד האירופי, אני מזכיר לך שהם היו נפגשים 5-6 פעמים בשנה, אם לא יותר, רק במפגש בילטרלי כדי לעסוק בנושאי האיחוד האירופי. אני מניח שלפחות בשנה שנתיים הקרובות, בהנחה כמובן שמקרון נבחר מחדש, זה כמובן אי אפשר לחתום על זה כרגע, אם יהיה נשיא או נשיאה חדשים בצרפת, תהיה סיטואציה אחרת, אבל אם זה יהיה מקרון, מול שולץ, אני מניח שצרפת לפחות לאיזושהי תקופת ביניים תקבל מימד של הובלה.
רק
לגבי מדיניות...
מתי הולכת להיות הבחירות, מתי יהיו הבחירות לפרלמנט ובעצם לממשלה?
בצרפת? זה בדרך כלל, אני לא זוכר בדיוק את התאריך,
אבל
זה בדרך כלל חודשיים, שלושה אחרי
המשלות. אז זאת אומרת, חילופי השלטון זה לא משהו שנמשך יותר מזה.
לא.
פחות או יותר באותו שנת בחירות.
יש היגיון בלוח הזמנים הזה של קודם נשיא, ואז העם מחליט אם הוא רוצה לתת גיבוי פרלמנטרי לאג'נדה של הנשיא, או להפך, הוא מעדיף לעשות איזשהו מין איזון או בלם או משהו כזה, שזה מה שחששו שיקרה אצל מקרון, שזאת תהיה התחייה של המפלגות המסורתיות, וזה לא קרה, הוא גרף רוב כמעט חסר תקדים בפרלמנט.
כן, אתה יודע מה, אז בדיוק בנקודה הזאת, משהו שהשיטה היא כל כך מוזרה לנו, לא יודע, בארצות הברית זה the winner takes all, ובמדינות עם משטר פרלמנטרי כמונו, כמו בריטניה, במידה רבה גרמניה, זה קואליציות, זאת אומרת, יש, אבל פה יש פה שני כוחות שאני סקרן לדעת מי בעצם מוביל את המדיניות, כי הנשיא יכול להיות שיש לו מדיניות מסוימת, אבל הוא צריך ממשלה שתבצע אותה. עכשיו, אפשר להגיד מה, שראש הממשלה והקבינט הם עובדים אצל הנשיא, או שיש להם משקל פוליטי ומעשי משל עצמם?
אנחנו צריכים לקחת בשביל זה שני תסריטים.
אוקיי.
בתסריט של נשיא ורוב בפרלמנט מאותה מפלגה, זה סוג אחד של הובלה, שאז הנשיא ממנה ראש ממשלה, אז הוא ממנה ראש okay. ממשלה כמובן על פי,
על פי
הרוב בפרלמנט, כי ראש okay. הממשלה צריך לקבל גיבוי של הפרלמנט, שלא כמו הנשיא עצמו, שלא צריך גיבוי מאף אחד, אי אפשר להדיח אותו, אי אפשר, שום דבר, כאילו, הצבעתם בשבילו, אתם תקועים איתו חמש שנים.
וכאן גם יש לנו את החוק הצרפתי המוכר ההוא.
שתי קדנציות, מקסימום פעם זה היה 7 שנים, עכשיו זה שתי קדנציות של 5 שנים, וזהו. עכשיו, זה יותר מורכב, יכולים להיות מצבים שגם אם אתם מאותה מפלגה או מאותו קו פוליטי, שיהיו מתחים בין הנשיא לבין ראש הממשלה, אג'נדות קצת אחרות, אישיות קצת אחרת וזה, אז יש כמה אפשרויות. הנשיא יכול להחליף את ראש הממשלה, יש לו, זה נתון לסמכותו, וזה כמעט מקובל שבמהלך קדנציה של 5 שנים, פעם או פעמיים עושים כזה reshuffle, לא בהכרח של ראש הממשלה, אבל של השרים, ויכול להיות שהם מתואמים ועובדים ביחד, והכל סבבה אגוזים. זה יכול להיות.
זאת אומרת, אבל הכוח האמיתי הוא בידי הנשיא, בסופו של דבר.
בתחומים מסוימים, החוקה הצרפתית נותנת לנשיא סמכויות מאוד מאוד גדולות. זה נשיא מאוד חזק. אל תשכח שהרפובליקה החמישית נוצרה איך אני אגיד את זה, לפי קווי המתאר של הנשיא דה גול, שהרבה דברים אפשר להגיד עליו, אבל זה שהוא היה מוותר בקלות על סמכויות, בוודאי אפשר לומר עליו.
טיילור מייד.
כן, הוא היה גם איש מאוד גדול, אז זה מידע אקסטרה.
גבוה ומרשים, כן, כן. אוקיי, אנחנו ניקח פה הפסקונת מתודית, נשמע קטע מוזיקלית, ונחזור עם עוד כמה עניינים שמעניין אותי לשמוע אותך. עוד רגע. אוקיי, נשמנו קצת וחזרנו, אז קצת הבנתי ממש הפצה על מזלג איך מה הולך לקרות לקראת הבחירות הנשיאות, ואיך המבנה הפוליטי, נקרא לזה נשיאותי / ממשלתי פרלמנטרי עובד בצרפת, ומה פחות או יותר הולך להיות, בהסתייג בזה שאנחנו עוד לא שם, זאת אומרת, ייקח עוד כמה שבועות עד לבחירות שיהיו רק בעוד כמה חודשים. בוא נדבר טיפה על צרפת מול ישראל, אנחנו תחמיד גם להתייחס אלינו, אל עצמנו קצת, ואני מנסה לחשוב, יש הרי ההסכם עם איראן לצורך העניין, כי הוא באמת סלע המחלוקת או הדבר הגדול שמתעסקים בו בלי סוף בשנים האחרונות, בעצם מה שטראמפ החליט לשבור את הכלים, כי היה כמובן סיפור איראן הוא סיפור של 30 שנה, אבל המשבר היה כשהוא החליט לצאת מהסכם שהוא היה רק חלק ממנו, הוא לא היה, זה לא היה הסכם שלו. והאיחוד האירופי חרק שיניים, ועד עכשיו לא מבין מה קרה שם. אז מה האימפקט, מה הולך לעשות האיחוד האירופי בהובלת צרפת, או חלק מההובלה של צרפת בסיפור הזה של איראן, כי כרגע זה נראה מין dead end משונה, שכולם יודעים מה צריך לעשות ואף אחד לא מסוגל לעשות את זה. איך אתה רואה את הדברים?
אני אענה לך על הסוגיה האיראנית, אבל היא רחוקה מלהקיף את כל הנושא של צרפת מול ישראל.
ברור, ברור.
אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על זה קצת, כי יש גם פה
בשמחה.
קצות העצבים הישראלים מאוד מאוד רגישים למה שקורה בצרפת בנושאים האלה, אבל אני אענה לך ספציפית על הנושא האיראני. מעטים זוכרים, אבל בחודשים האחרונים לפני חתימת ההסכם עם איראן, ההסכם בנושא גרעין עם איראן ב-2015, צרפת הובילה קו יותר קשוח ויותר תובעני מהאיראנים מאשר האמריקאים, מאשר אובמה. והיה צורך ממש בתאומים ובשיחות טרנס-אטלנטיות כדי להגיע לאיזשהו עמק שווה. זאת אומרת, אי אפשר לטעון שהמדיניות הצרפתית שנשענת אגב על אנשי מקצוע מן הדרגה הראשונה, גם בתחום המודיעין וגם בתחום הגרעין וגם בתחום הגיאופוליטי וגם בתחום של יחסים בינלאומיים, באמת היו צוותים סופר מרשימים שעסקו בנושא האיראני מהצד הצרפתי, שזכו גם להערכה רבה בקרב אנשי המקצוע בישראל. בתקופה היו, זה גם בתקופה שאני הייתי שגריר, אבל גם בתקופה שלאחר מכן, הייתה הערכה גדולה מאוד לאנשי המקצוע האלה, והם אלה שהזינו את הנשיא לקראת קבלת ההחלטות. זאת אומרת, אי אפשר לטעון נגד הצרפתים שהם לא הבינו את חומרת הבעיה של הצטיידות אפשרית של איראן בנשק גרעיני, ואני חושב שאת אותו דבר צריך לחשוב גם היום. הם לא, אין להם פחות חשש מאשר לישראל לגבי האפשרות של איראן גרעינית, אולי לא בדיוק מאותן סיבות, אבל זה אפשר להבין, זה כל אחד מהרהורי ליבו, אבל הם מבינים את הסכנה באמת קשה ליציבות האזור עם איראן תהיה גרעינית.
לא רק האזור, צריך להגיד, אף אחת מחברות מועדון הגרעין, שבסך הכל, all in all, אולי יש מה, בין 8-10 כאלה ידועות מוכחות, אף אחד לא רוצה שחקן חדש שאתה לא יודע מה בדיוק הולך לעשות עם זה, ואין לך דרך לדבר.
בעיקר שהחשש הוא אחד החששות המרכזיים בקרב מדינות הגרעיניות הקיימות, זה שאיראן גרעינית תצית מרוץ חימוש אזורי של עוד לפחות 3 או 4 מדינות פוטנציאליות שירצו מיד להצטייד גם הן בנשק גרעיני.
יש את הקרבה לרוסיה מהצד האסיאתי, זה לא פשוט בכלל הסיפור הזה.
כן, גם מהצד האסיאתי, אבל גם מהצד שלנו, כן. טורקיה ומצרים, כן. סעודיה אולי, אתה יודע, יש, אז מה תהיה העמדה הצרפתית או העמדה האירופית, היא תמיד תעדיף למצות באמת עד תום את הדיפלומטיה, אני לא חושב שהיא תתרשם מזה ש3 או 4 או 5 או 10 סבבים של שיחות בווינה לא יניבו תוצאה, אני חושב שהם מבקים את העובדה שארצות הברית ערערה את ההסכם הקיים, הם תמיד טענו, וגם בישראל יש היום,
כולם אמרו, רק אף אחד לא העיז להגיד את זה בכולם.
טוענים שזה בעצם הייתה שגיאה מאוד, מאוד גדולה,
שגיאה, זה
הייתה, זה היה בעצם את איראן מאחורי.
זה לא הייתה שגיאה, זה היה זדון מוחלט וטמטום גמור, צריך להגיד את הדברים של נשיא שלא היה לו מושג על מה הוא חותם או על מה הוא לא חותם. מה אנחנו באמת, אנחנו רואים עכשיו עם הספר הזה שהתפרסם.
כי הראייה האירופית הייתה אז, שנכון, ההסכם הוא מוגבל בזמן, יכול להיות שהוא קצר מדי, אבל שכדרכם של הסכמים כאלה, אם התקרב פקיעתו, יתחילו ללחוץ אז על האיראנים על להאריך אותו, לשנות
אבל,
אותו.
אבל הוא גם עבד, הוא גם עבד, לא הייתה, היו טענות פה בשם
נכון,
הפרות
לא,
קלות.
אבל היה טיעון שמה, אז בעוד 3 שנים יהיה מותר להם לרכוש פצצה?
זה נכון תמיד, שלו. אבל אי אפשר לחיות.
אף אחד לא חשב שבתום ההסכם יגידו לאיראנים, טוב, עכשיו סבבה, אתם
ההסכם, חושבים
לבנות כמה פצצות גרעין שאתם רוצים ולפזר אותן איפה שאתם, ברור שלא, כולם כן. הבינו שזה יהיה תהליך ארוך של עוד פעם תהיה עוד תחנה ועוד תחנה ועוד תחנה, כאשר בעצם היה קונצנזוס, כולל גם של עם הרוסים, אולי קצת פחות עם הסינים, אבל היה קונצנזוס, אף אחד לא רצה שזה ייגמר בזה, שיהיה להם נשק גרעיני.
לגמרי, לגמרי.
אז אני חושב שהשאלה הגדולה היא מה תהיה העמדה האמריקאית, כי העמדה האירופית אני חושב תישאר יציבה כפי שהיא הייתה, מאוד מחויבת לזה שאיראן לא תשיג נשק גרעיני, אבל עם רתיעה מאוד מאוד גדולה משימוש בכוח, אני לא רואה דרך שמדינה אירופית תתמוך במבצע צבאי באיראן. אני אגב גם לא רואה את ארצות הברית עושה את זה, אבל זה נושא לשיחה אחרת. ואנחנו משתדל לא לחרוג יותר מדי.
אני בין שהכותרת של הארץ, או בשישי או ביום, אני כבר לא זוכר, הייתה שעמוס הראל, שהוא בין הבודדים שנשארו עם ראש על הכתפיים בתחום הזה, אין אופציה כזאת, נו באמת, אתם יכולים לדבר עד מחרתיים, אבל שוב, אני לא אכנס איתך עכשיו למישור הדיפלומטי, אבל בכל זאת אמרת ורמזת, בוא נדבר טיפה על יחסי ישראל-צרפת, ולמה בעצם אתה אומר קוצים וקצוות חשופים ועצבים?
אז אני אגיד לך, אני נהגתי לומר, שבמשך הרבה שנים בקריירה שלי, גם לפני שהייתי שגריר בפריז, עסקתי הרבה בנושא ישראל-צרפת, תמיד הייתי אומר, כשהזמינו אותי להרצות, הייתי אומר לקהל, הזמנתם את האיש הלא נכון לדבר על יחסי ישראל-צרפת. כי זה לא מתחום יחסים בינלאומיים, וזה לא מתחום מדע המדינה, זה מתחום הפסיכיאטריה. אתם צריכים פסיכולוג שיסביר לכם את היחסים בין צרפת לישראל. למה? כי יש רגישות מאוד מאוד גבוהה, בשני הצדדים אגב, לגבי כל דבר אפילו... לא אגיד חסר משמעות, אבל פעות ערך שקורה, כל מאמורה קטנה במערכת היחסים מקבלת מימדים מאוד מאוד גדולים. ואני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, כשאני צריך לסכם את מערכת היחסים הזאת, ומה צריכה להיות הגישה הישראלית. בסך הכל יש לנו מערכת יחסים בכמעט כל תחום של חיי מדינת ישראל, עם צרפת. בכמעט כל התחומים האלה זה עובד נפלא, בתחום השיתוף פעולה מדעי והתרבותי והכלכלי והביטחוני, תתפלא כמה הערכה יש בצהל לצבא הצרפתי ולמערך ההגנה הצרפתי ולהפך, במערכות יחסים מאוד מאוד הדוקות בין צהל לצבא הצרפתי כבר לאורך עשורים רבים. יחסי אמון בתחום המודיעין, המלחמה בטרור, יש כל כך הרבה תיירות, אני בכלל לא מדבר על כך, זה אחד מיעדי התיירות.
אל תדרוך לי עכשיו בזה אחד, נו, 3 שנים לא יצאתי מהארץ, נכון, אני לא יכול פה.
אוקיי, אחרי שאמרתי את כל זה, יש גם בתחום המדיני, ברוב הנושאים אנחנו די בצד אחד, יש רק בעיה אחת, לא מסכימים בנושא הפלסטיני, לא חדש, המדיניות הצרפתית בנושא ישראל פלסטינים לא השתנתה באופן מהותי מזה 50 שנה בקלות. לא נשיאים מהשמאל, לא נשיאים מהימין, לא משטרים מעורבים, לא, כלום לא השתנו, השתנה הטון, השתנה סגנון, השתנה, אני לא מזלזל בזה, אבל מהותית המדיניות לא השתנתה. שתי מדינות לשני עמים, הסכם שיבטיח את ביטחונה של ישראל וידאג לזכויות הלגיטימיות של הפלסטינים על פי קווי המתאר של גבולות 67, אבל לא על גבולות 67. זאת אומרת, המוטיב המרכזי זה הסכם, הסדר בהסכמה בין ישראלים לפלסטינים. מה לעשות שבישראל היו תקופות ארוכות של ממשלות שלא מקבלות את העמדה הזאת? וזה נושא לחיכוך. עכשיו, זה לא שזה גורם לצרפתים להגיד, אוקיי, אתם לא מסכימים להקים מדינה פלסטינית, אז אנחנו עושים אמברגו על הסחר איתכם, אנחנו מפסיקים את שיתוף הפעולה הכלכלי. לא, זה כולה איזה מין עקיצה כזאת שמגרדת קצת באיזושהי נקודה בגוף, וזה תלוי בנו אם אנחנו מחליטים שאנחנו נותנים למחלוקת הזאת, להעיב על כל הטוב הזה שתיארתי. זה אחת המדינות שיש לנו איתן יחסים הכי אדוקים והכי מועילים למדינת ישראל. אנחנו נותנים לזה להעיב, או חיים עם זה, לומדים לחיות עם זה, שמדי פעם, כשיש איזשהו משבר פה, או כשמקימים התנחלויות, או כשזה, אז אנחנו סופגים ביקורת מדובר נשיא צרפת, או מדובר משרד החוץ הצרפתי, או ששגריר ישראל מוזמן לשיחת נזיפה אצל שר החוץ הצרפתי. יופי, so fucking what? זה מה שאני אומר לגבי יחסי ישראל צרפת, אבל אני במיעוט.
כן, הם לא כל כך מקוריים בעניין הזה, זאת הרי העמדה האירופית הקלאסית, והמצחיק הוא, או אני לא יודע, קצת אירוני הסיפור הזה, כי בדיוק באחת השיחות האחרונות, אפרופו גרמניה, זה שגרמניה מרוב היחסים המיוחדים והחשש מה יגידו ואיך יגידו וכל המשקע הידוע, הם כמעט, הם הולכים על ביצים בכל מה שקשור בקטע הזה של ישראל והפלסטינים, אבל היסטורית,
וטוב שכך.
כן, כן, לא, אני אומר, היסטורית, צרפת היא המייצגת של רוב אירופה, ושבסופו של דבר, אפילו בין המתונות בעולם, זאת אומרת, אם אנחנו שמים ברגע בצד את שנות טראמפ, זו גם המדיניות האמריקאית לכל אורך הדרך, אז זה לא איזה, לא איזה משהו יוצא דופן, אבל כנראה שבגלל שהם קרובים אלינו כל כך, ובגלל שיש קהילה יהודית צרפתית כל כך דומיננטית, זה הולך על
כל זה נכון, אבל המציאות היא שבדעת הקהל הישראלית וגם בקרב המנהיגות, אצל רוב חברי הכנסת, תשאל אותם, תסווג את צרפת כמדינה ידידה או עוינת, הם יגידו עוינת. ויש כאן איזשהו חוסר רגע, לא שזה נורא, זאת אומרת, גם הצרפתים למדו לחיות עם זה, אם כי זה קצת מעליב אותם, אבל צריך גם לזכור שהיסטורית, עד 1967, מדינת ישראל וצהל התקיימו בגלל הבריטים צרפת.
המיראז'ים וספינות לא של בורג המוברחות, כן.
כן, המיראז'ים, וזה, מלחמת ששת הימים,
ווטור מיראז' בסופר מיסטר.
עם ציוד צבאי,
כן, כן. אנחנו מהדור שמכירים את המטוסים האלה, אני לא אגיד לך.
שלא לדבר על כל הדברים שלא קיימים בדימונה, על פי מקורות זרים.
למרות שיש דיבור על זה שחברות צרפתיות מכרו גם רכיבים לקורים באיראן, אתה יודע, זה הרי הולך לכל מיני כיוון. ככה זה.
אתה לא יכול לדרוש בלעדיות על דברים.
לא אני.
לא, אבל בנוסף, אני חושב שבאמת מאז, נגיד, ולרי ז'יסקאר דסטאן, שבאמת לא היה ידיד גדול, לא בדיוק הבין אותם, לא היה נשיא בצרפת שלא הייתה לו איזושהי פינה של חשיבות גדולה לביטחון ישראל.
המיטראן היה לגמרי ציוני, אם אני זוכר.
הבעיה היא בישראל, יש אנשים, כמוני למשל, שחושבים שהמעשה הציוני ביותר, הפרו-ישראלי ביותר, זה לדרוש מישראל להיפרד מהפלסטינים.
אתה לא צריך לשכנע אותי בעניין הזה, אני...
נכון.
במקביל לערוץ החוץ הזה, אני הקמתי וקרן הבר, ידידתי הטובה, והמסורה לעניין מובילה כבר 3 או 4 שיחות בנושא ערוץ השמאל והשלום, ואנחנו ממש חופרים בעניין הזה, כן. אז הנה עוד ערוץ אחד שהוא פרללי לדברים.
אז זהו, אז הם לא רואים בזה, בזה מעשה אנטי-ישראלי, ולכן אם פרנסואה מיטראן וניקולה סרקוזי ופרנסואה הולנד, ואמנואל מקרון באים לישראל, תמיד הם באים לביקור בישראל, וזה מאוד חשוב להם, זה תמיד רגע מרגש גם בשבילם, והם עומדים בכנסת ומדברים בזכות שתי מדינות לשני עמים, אז האוזן הישראלית הימנית רואה בזה מעשה עוין, האוזן הישראלית ההגיונית צריכה לראות בזה מעשה ידידותי.
אמבסדור שק, אני רק אזכיר לך את בנימין נתניהו בנאום בר אילן, הרי אנחנו מפלרטטים עם אותם כן. מילים בדיוק במשך כל השנים, שלא דבר על מה שנאמר מיד אחרי מלחמת ששת הימים, ולא רק על ידי השמאל הקיצוני, זאת הייתה, אפילו לוי אשכול ואחרים, שאמרו, הרי זה פיקדון, אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו הסדר, ואפילו בגין הבין את זה, למרות שהוא הלך חרב הדרך.
אני רוצה להגיד עוד מילה על מדיניות החוץ באזור שלנו של צרפת, שהיא מעידה גם על מה זה צרפת. לצרפת אין מדיניות חוץ אחת. לצרפת יש בעצם 3 מעגלים של מדיניות חוץ. מעגל ראשון, כמדינה מובילה במה שנקרא בגדול הקהילה הבינלאומית, מדינה חברה קבועה במועצת הביטחון, במועדון המאוד אקסקלוסיבי הזה של המדינות, של החברות הקבועות, עם אחריות תאגידית מאוד גדולה למה שקורה בעולם. יש את המעגל השני של, שהזכרנו אותו, של מדינה מאוד מובילה באיחוד האירופי, ולאיחוד האירופי יש בתיאוריה מדיניות חוץ משותפת, ויש לה גם מדיניות חוץ עצמאית. היא לא מקבלת, היא לא לגמרי מכפיפה את עצמה למה שמחליטים בבריסל, היא עדיין רואה את עצמה כמעצמה, בטח באזור שלנו, מחפשת עדיין את אזורי ההשפעה, גם היא אם את רוב מדינות ההשפעה המסורתיות היא איבדה, לטובת רודנים או לטובת failed states, עיראק נעלמה, סוריה נעלמה,
לבנון
failed state.
האמת לא נשאר... לא לדבר על הקולוניות באפריקה, כן, שזה כבר היסטוריה יותר...
כן, לא, אני מדבר על האזור הקרוב שלנו, אלה היו המדינות שהן היו קרובות אליהן, אבל היא עדיין מרגישה שמסורתית יש לה עניין במה שקורה פה. ולפעמים צריך לנתח את המהלכים ואת האמירות של, של ראשי מדיניות החוץ הצרפתית, שזה אגב חוזר לסמכויות של הנשיא, זה לחלוטין טריטוריה של הנשיא. שר חוץ בצרפת הוא לא בהכרח מישהו מאוד מאוד משפיע. כי תחום החוץ, אם זה נשיא עם אמביציות, הוא לחלוטין קורה בארמון האליזה. סוגר סוגריים, אז צריך לפעמים לנתח את מדיניות החוץ בראי שלושת המעגלים האלה.
אז באופן ממש מדהים, ולא תכננתי את זה, ואני בטוח שגם אתה לא, אתה מקפיץ אותי לחלק האחרון, ובאמת על קצה המזלג, כי אני מקווה שזאת שיחה ראשונה ולא אחרונה בינינו בתחומים האלה, כי זה מרתק באופן בלתי רגיל. הרמיסה הטוטלית של שירות החוץ הישראלי, ובעצם עיקור כל מה שקשור בדיפלומטיה הישראלית, בשגרירויות, בקונסוליות, בנציגים, בצירים, בתחומים השונים, כי עכשיו דיברת על זה ששר החוץ בצרפת הוא בעצם כמעט פקיד, אתה לא אמרת את זה, אבל אני אגיד, של הנשיא או של ראש הממשלה, הנשיא וראש הממשלה שהם היינו אח בהם במובן הזה, ובעצם זה מה שעשה נתניהו בפרק, כמעט בכל תקופות כהונותו, אבל בוודאי בעשור האחרון, בוודאי ובוודאי בשש, חמש, שש שנים האחרונות, הוא פשוט עיקר לחלוטין את כל מה שישראל בנתה במשך באמת שנות דור, מאז ימי, לא יודע, אבא אבן, גולדה מאיר, ואתה כבר לא בתפקידים, לא בתפקידים דיפלומטיים יותר מעשור, אבל אני מדבר עם אנשים, וחלק מהם אפילו בני מחזור שלי, וצעירים ממני שהכרתי, והיו שגרירים, והיו צעירים, והיו קונסולים, זה מזעזע, זאת אומרת, הוא לקח למשרד ראש הממשלה ולעצמו את כל הסמכויות ואת כל קביעת המדיניות ואת כל היחסים, בוודאי האישיים, אבל לא רק האישיים, שלח כל מיני עורכי דין לטפל בעניינים דיפלומטיים שבחיים אף אחד לא היה מעלה דבר כזה על דעתו, אתה יכול אחר כך לסתור את כל מה שאני אומר, ובעצם כמובן שגם התנאי העסקה והמשכורות והתקנים ואלה ואחד דברים, המינויים עצמם שנדחו ונדחו ונדחו ומקומות נשארו בלי שאנשים ממלאו את התפקידים שלהם. עכשיו יש שר חוץ חדש, זה נראה שיש איזושהי תנופה, האם באמת זה בר שיקום וכמה זמן זה ייקח, או שאני קצת הגזמתי בכל התיאור הזה?
תראה, זה בהחלט שווה שיחה שלמה.
נעשה את זה.
על מקומה של מדיניות החוץ בביטחון הלאומי או בראיית הביטחון הלאומי הישראלי, אבל אני אנסה במעט הדקות שנותרו לנו להתייחס למה שאמרת. אז קודם כל, יש שחיקה שהיא התחילה לפני בנימין נתניהו, צריך לומר את האמת, אנשי משרד החוץ גם יש להם איזושהי מסורת קצת של לקטר ולהיות קצת טריטוריאליים מדי וזה, ויש את הנושא של מינויים פוליטיים שהוא לא חדש, הוא קיים כבר כמעט מאז שמשרד החוץ היה קיים, אבל בגדול אני תמיד אמרתי, ואני הייתי אפילו בוועד העובדים ברשות ועד או בנציג של האגף המדיני בוועד העובדים במשך כמה שנים, הייתי בכל זאת מסייג את הבחיינות הזאת ואומר, בסופו של דבר, דיפלומט שיש לו יכולות ויש לו רצון לבוא לידי ביטוי ולעשות דברים, ימצא את הדרך לעשות את זה גם במסגרת הזאת. אי אפשר לומר את זה אחרי שנות נתניהו, כי נתניהו בא עם אג'נדה, שאגב, אני לא יכול להסביר אותה מבחינה פסיכולוגית או את המוטיבציה שלה, אבל הוא בא להרוס. יש לו איזה בטן מלאה על משרד החוץ, שאני לא יודע בדיוק איפה היא נולדה, אבל הוא בא כשר חוץ במטרה לשרוף את המועדון. והוא ממש בשיטת הסלמי הוריד עוד ועוד סמכויות ותקציבים, זה שירת אותו גם מבחינה פוליטית של להקים משרדים מופרכים מיותרים, המשרד לעניינים אסטרטגיים והמשרד הזה והמשרד ההוא.
שיתוף פעולה אזורי, כן, אגב זה לא
התחיל פעולה אזורי, זה לא שלו, זה המצאה של פרס.
כן, פרס, אני זוכר.
זה של פרס.
המצאה של פרס.
פרס אגב היה מומחה בלהקים משרדים לצרכים פוליטיים.
שמע, פוליטיקה, נו, מה?
זה ספר של אבי גיל, יש שם פרקים מאוד משעשעים על איך נולדו כל מיני משרדים. כולל המשרד לשיתוף פעולה אזורי,
כן.
אבל בעוד שפרס לא באמת לקח ממשרד החוץ ונתן לאחרים, אלא הוא הקים משרד שכולם הבינו שהוא איזה מין
אנטישל כזה. אתנן פוליטי, כן. צריך להגיד את הדברים.
נתניהו ממש גזר, חתך איברים ממשרד החוץ והעביר אותם למשרדים אחרים, ואיתם גם את התקציבים. ובשנים האחרונות משרד החוץ נותר כאיזה מין
מנפיק ישות. מנפיק אשרות וויזות, נו מה?
לא רק זה, ישות שיש, שהמשאב היחיד שיש לך זה כוח אדם, זה אנשים. אין תקציב לפעולות, אין תקציב להתרחבות, אין יכולת, אין תקציב לנסיעות, אין כלום. יש רק אנשים. זה התחיל להשתנות תחת גבי אשכנזי, צריך לומר את האמת, גם אם זה היה עדיין קשה, כי בכל זאת ראש הממשלה נותר בנתניהו, ואני חושב שבחודשים האחרונים, חצי שנה מלאה בימים כן. אלה לממשלה החדשה, אני חושב שצריך לומר לזכותו של יאיר לפיד, שהוא מאוד לקח את זה ברצינות, את שיקום משרד החוץ, צריך לומר לזכותו של שר האוצר, שהיה פעם שר החוץ.
נכון.
ואגב, מאוד דאג אז לנושאי תקציבים, היו לי מחלוקות גדולות איתו לגבי מדיניות החוץ, הוא היה שר החוץ האחרון שלי לפני שפרשתי, והיו לנו הרבה מחלוקות על התוכן, גם אם לא היו לנו אף פעם סכסוכים, אבל הוא דאג למשרד החוץ מבחינה חומרית, והוא גם עכשיו, הוא לא שכח את זה. אני מבין שהתקציב אני לא מכיר את הפרטים, אבל התקציב שעבר לפני שבועות ספורים, הוא תקציב מהפכני מבחינת משרד החוץ, ואני מקווה שהוא יאפשר למשרד לשקם את עצמו, לא רק מבחינה חומרית, אלא גם לעזור לאנשים. זה חומר אנושי ברמה מאוד לא שגרתית בשירות הציבורי, עם תנאי כניסה ותנאי הכשרה שאין דומה להם, אולי חוץ מהמוסד. אנשים מאוד איכותיים, אני לא אומר שאין אידיוטים במשרד החוץ, יש כמובן גם,
בכל מקום.
אבל בסך הכל הממוצע הוא של אנשים לא רק עם יכולות גבוהות, עם מוטיבציה של, ותחושת שליחות של שירות ציבורי, שהם דברים חיוניים לקיומה של מדינה בריאה, ולכן אני מקווה שהם באמצעות השינוי הזה גם יוכלו להרים ראש ולהרגיש איזושהי גאוות יחידה וחדוות יצירה.
כן, אתה יודע, אין לנו את המותרות, אנחנו לא מעצמה ברמה, בטח אין לנו גבולות משותפים, אנחנו לא יכולים לקפוץ עם מכונית ממקום למקום, בניגוד לאירופים או אמריקאים, שהמשאבים שלהם לא מוגבלים וגם ניידים בכל מקום, אז לקחת ואתה אומר, המוטיבציה של נתניהו, יש כל כך הרבה דברים שהוא בא להרוס, שאני לא יודע מאיפה להתחיל בכלל, אבל סתם כאנקדוטה, למנות את אותו שגריר לוושינגטון ולניו יורק, זאת אומרת, שגריר בוושינגטון ושגריר באום ביחד, אני שם לא מבין איך דבר כזה יכול לעבור במדינה סבירה, לא נורמלית, סבירה.
אין לזה שום היגיון
בדיוק,
לאומי,
בדיוק.
או איזשהו יתרון לאומי.
זה אני לא מבין את זה.
זה אך ורק להיענות לגחמות של איש פוליטי שנדחק מהממשלה.
כן, אבל הוא היה מסתפק בשגרות אחת, למה הוא צריך שתיים? הרי אתה לא יכול לתפקד לא פה ולא פה, זה הרי,
זה נשמע לי. הוא רצה להיות בטוח שהוא יהיה רחוק, ולא יבלבל לו את המוח.
זה מין דוגמית קטנה להחלטה כל כך אקוטית. עכשיו, באמת, אתה יכול להגיד על צרפת ועל גרמניה ועל ניו זילנד ועל אוסטרליה, כל מיני דברים. אין משהו חשוב יותר לפחות בראייה של ישראל מניו יורק ומוושינגטון, אז אתה מעקר את שניהם במכה אחת, כאילו, לא ברור לי. תשמע,
בהחלט מעשה שאין בו שום היגיון.
לא ברור, לא ברור. אנחנו נסכם עכשיו, כי אנחנו כבר חוצים את השעה, וכמות רמת הקשב של רוב המאזינים היא פחות או יותר באזור הזה, יכול להיות שחלק כבר ברחו, אבל אני חושב שזה היה כל כך מרתק שהם לא הלכו, שהם נשארו איתנו, ואני חייב לציין את זה, כי אני שתקתי רוב הזמן, זה לא קורה הרבה, וזה באמת היה נפלא, ותודה על הזמן שלך. אני בטוח שאני ארצה שלערך אותך שוב, אני מקווה שגם אתה תגיע שוב, כי
בשמחה,
יש לנו...
בשמחה, ושוב ברכות על הערוץ הזה, זה באמת תרומה חשובה.
תודה, תודה, אני מקווה, תודה, אני מקווה שדברים יתפסו ובאמת יקבלו את הנפח הראוי להם, כי אני משתדל לעשות, יודע, כל אחד עם משהו יודע, אני כעיתונאי, לפחות עיתונאי בדימוס, לפחות את זה אני יודע, אז אני מביא אנשים שיודעים דברים אחרים שיספרו לנו איך הם עובדים באמת. אז דניאל שק, תודה רבה שפינית את השעה המרתקת הזאת עבורנו.
נתראות בקרוב.
אנחנו נתראה, וכן, יש אומרת, הבחירות האמיתיות בצרפת, ואנחנו רק התחלנו בסיפור הזה. אז שיהיה ערב טוב ותודה רבה.